פרחים אדויה, אם אצילי ירשות לארבה, וחומה ולבנה היא עלויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה. עד בו הערתי, אסיר נפתחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאי מזכותם של טובי מעשי, לכליל להערה למען כל הבריאה. עד בו הערתי, אסיר נפתחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאי לזכותם של טובי מעשי, לכלי להערה למען כל הבריאה. עד בו הערתי, אסים נפתחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאי לזכותם של טובי מעשי, לכלי להערה למען כל הבריאה. אנחנו בשיעור 5. הנושאים שסקרנו עד עכשיו, עשינו מיון של התופעות, דיברנו על צ'יצ'ידרק, על התמונות המנטליות, דיברנו על סיבות ותוצאות, והנושא הבא שלנו, אמרו יול צ'ן. אז זה הנושא הבא. יול פירושו אובייקט, מושא, אנחנו לפעמים נגיד בעברית, נראה אם זה ייכנס בשפה. אני רגע אגיד אובייקט, אולי אתם תתרגלו להגיד מושא. זה היה יול, וצ'ן זה שיש לו, בעל היול. מי זה בעל היול? למי יש יול? לסובייקט, נושא בעברית. יש לנו אובייקט, יש לנו סובייקט. אז זה הנושא שלנו. אז יול צ'ן זה יהיה הנושא, שהוא נושא את המושא. זה בעברית מאוד יפה. יולצ'ן נושא, הוא נושא את המושא. הסובייקט מחזיק את האובייקט. פה אנחנו נכנסים קצת להסתכלות, איך אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים. נושא מאוד חשוב בפסיכולוגיה בודיסטית ובבודיזם בכלל, כי חשוב לנו להיווכח בטעות, נכון? חשוב לנו לתפוס את עצמנו בטעות כדי שנגיע לאמת האולטימטיבית. ושזה חשוב לראות איך המיינד שלנו תופס אובייקטים. במיוחד חשוב לראות איך המיינד תופס ריקות. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לתפוס את האובייקט של ריקות. וכשלומדים את הנושא הזה היטב, אפשר לבאר לעצמנו הסברים לא נכונים של ריקות. למשל, אחד ההסברים זה, אתם שומעים האובייקט והסובייקט מתאחדים, אתם שומעים, הם מתמזגים. אנחנו מתמזגים עם הריקות כשאנחנו במדיטציה של ריקות. האם זה אפשרי להתמזג עם ריקות? בואו נדבר מונחים שאנחנו כבר מכירים. המיינד שלנו משתנה או לא משתנה?
משתנה.
הריקות משתנה או לא משתנה?
משתנה.
אז איך דבר שהוא משתנה יכול להתמזג עם דבר שהוא לא משתנה? בלתי אפשרי. המיינד שלנו הוא מציאות יחסית, הוא מציאות כוזבת, הוא דבר משתנה, הריקות היא מציאות אולטימטיבית, המיינד שלנו הוא דבר חיובי, הוא קיים, הריקות היא היעדר, היא בלתי משתנה, הם לא יכולים להתמזג. אז הנה, כבר הפרחנו דעה אחת משיעור אחד. דעה שגויה על מה זה נקרא לראות הריקות ישירות, זה לא נקרא להתמזג עם הריקות. אתם לא פתאום מתרוקנים. היול והיול צ'ן, הסובייקט והאובייקט, הם תמיד נפרדים. הם תמיד נפרדים. גם כשאנחנו אומרים כמו למזוג מים לתוך מים, אתם זוכרים שדיברנו על סוטרת הלב, דיברנו כמו מים לתוך מים, זה כמו מים לתוך מים, זה רק כמו, הם לא מתמזגים. החוויה יכולה להיות, כשיוצאים מזה, כמו מים למים, אבל אנחנו לעולם לא מתמזגים עם הריקות. הגדרה של יול.
צמא, שלווה, ג'אווה, יול גיצני.
אז קודם נקרח את צד ימין. יול גיצני, אתם רואים? הגדרה של אובייקט. צני זה הגדרה, יול גיצני, הגדרה של אובייקט. ומהי הגדרה? כתוב פה צמא, שלווה, ג'אווה. צמא, שלווה, ג'אווה. זאת ההגדרה של אובייקט. וצמא, אתם זוכרים מה זה צמא? תפיסת תקיפה נהדרת. שלווה לבד, הפירוש של המילה זה כמו לשקול או להעריך או לשפוט. שלווה ג'אווה זה שהוא, האובייקט, הוא נתפס. הוא נתפס על ידי תפיסת תקיפה. זאת אומרת, ההגדרה של אובייקט זהו דבר שנתפס על ידי תפיסת תקיפה. וכבר דיברנו על מה זה תפיסת תקיפה, ואמרנו שלפי אסכולת הלוגיקה, כמעט כל התפיסות שלנו הן תקיפות, למעט כשאנחנו במצב יוצא דופן, כמו שיקורים או מרוגשים או ככה. אז לפני שנמשיך, מילים נרדפות ליול. יול, אתם רואים יול? דן פירושו ו. ו. אחר כך כתוב יופה. אז זה מילה נרדפת ליול. אחר כך כתוב עוד דנג, עוד ו. אחר כך כתוב שלג'ה. ואחר כך נאם דונצ'יק. נאם זה מילה שעושה את זה ברבים. זה כמו יוד מם סופית. ודונצ'יק, דון זה משמעות, צ'יק זה אחד. יש להם משמעות אחת. זאת אומרת, מילים נרדפות. זה מה שכתוב כאן. אז יש לנו שלוש מילים שהן כולן נרדפות. יול, יופה ושלג'ה. אז יול, כבר אמרנו, זה אובייקט. יופה היה לנו קודם. זה היה דבר קיים. נכון? יופה. יו זה להתקיים, to be. אז יופה, דבר קיים. ושלג'ה, יש לנו את זה בתוך ההגדרה, שלג'ה, זה כל דבר שאפשר לתפוס עם המיינד. כל דבר שאפשר לקלוט או לתפוס עם המיינד. מה היה אובייקט? קודם אמרנו, משהו שאנחנו יכולים לתפוס על ידי צמא, על ידי תפיסת תקיפה. אבל עכשיו אמרנו שבעצם יהיו לו מילה נרדפת ליופה, שזה כל דבר שקיים. כל דבר שקיים הוא אובייקט. האם כל דבר שקיים אני תופסת עם המיינד שלי? לא בהכרח. ויש אולי דברים שאני עוד לא פגשתי בחיים שלי. אבל אם יש דברים כאלה, אז מישהו פגש אותם. זאת אומרת, כדי שדבר יהיה דבר, מישהו צריך להכיר אותו, מישהו צריך לקלוט אותו. אז זה לאו דווקא על ידי המיינד שלי. יש איזשהו מיינד שמכיר את הדבר הזה, וזה הופך אותו לאובייקט. אז אובייקט זה משהו שקיים, זאת אומרת שמישהו תפס אותו. וזה יכול להיות הבודה. כל אובייקט שקיים, נתפס על ידי התפיסה התקפה של מישהו, לאו דווקא שלי. כל אובייקט שקיים, נתפס על ידי תפיסה התקפה של מישהו. שני סוגים של אובייקטים. בואו נקרא, נופו, דנטקפה, ני, ני זה שניים, דן זה ו, יש לנו נופו, וטקפה, שניים, שני סוגים של אובייקטים. נופו היה לנו, נופו היה דבר מתפקד, כל דבר שמבצע משהו, איזושהי פעולה, כל דבר שמשתנה, זה נופו, כל דבר שנוצר הוא נופו, כל דבר שנגרם הוא נופו, כל אלה מילים נרדפות. אז זה סוג אחד של אובייקט. אז מה מנינו כאן? איזה מין אובייקטים מנינו פה? מי תקפה? בדיוק. מנינו את כל האובייקטים המשתנים. ומילים נרדפות לדברים האלה. והסוג השני של אובייקטים הם תקפה, זאת אומרת בלתי משתנים. איזה אובייקטים הם בלתי משתנים? ריקות, חלל, ואמיתות או עובדות, דברים שלא משתנים. אז שני סוגים של אובייקטים, שזה קצת מזכיר לנו את החלוקה שעשינו של יופה, אבל אמרנו שיופה זה מילה נרדפת ליול. אז זה לא מפתיע שזה מזכיר לנו, כי בעצם אנחנו משתמשים במילים שונות, אבל עכשיו אנחנו מדברים על אותו דבר. עכשיו אנחנו מתמקדים בחלק הזה, באובייקטים שהם נופו, ומסתכלים בעולם של כל הנופוס, של כל הדברים המתפקדים, כל הדברים המשתנים, כל הדברים שנוצרים, כל הדברים שנגרמים. בעולם הזה עכשיו אנחנו. שזה כולל מה? אותנו למשל. אנחנו דבר משתנה, אנחנו דבר שנוצר, אנחנו נגרמנו, אז אנחנו מסתכלים שם. ולפי הבודיזם, ולמעשה זאת חלוקה שבאה מהאבידאמה קושה, כל הדברים המתפקדים, כל הנופוס, מתחלקים לחמישה מצבורים. ואנחנו קוראים להם פומפונה. אמרו?
פומפונה.
פומפו זה מצבור, זה גם הרמה, אבל בהקשר הזה אנחנו מתרגמים מצבור. ונה זה חמש. אז פומפונה, חמשת המצבורים. אנחנו בזמנו דיברנו שלאדם יש חמישה מצבורים, נכון? אז פה אנחנו אומרים יותר מזה, פה אנחנו אומרים שכל דבר משתנה יש לו חמישה מצבורים. כל התופעות המשתנות בעולם שלנו, למעט ריקות ומרחב ואמיתות ועובדות, כל הדברים שעוברים את השינויים כל הזמן בעולם שלנו, אנחנו נכנסים לחמישה מצבורים. הנה חמשת המצבורים. המצבור הראשון, סוקי פומפו. סוקי פומפו. פומפו, מצבור, כי מילת יחס, סוק, צורה או גוף. סוקי פומפו. מה זה המצבור הזה? זה המצבור הפיזי של דברים. זה האספקט הפיזי של דברים. דיברנו על דברים פיזיים לעומת מנטליים, אתם זוכרים? מה זה דבר פיזי? אתם זוכרים את ההגדרה? כל מה שניתן להציג אותו כפיזי, זאת ההגדרה. אתם יכולים להראות משהו למישהו, להשמיע משהו למישהו, לתת להם לטעום משהו. אתם יכולים להציג את זה בפני מישהו כפיזי, אז זה עושה את זה פיזי. באמצעות חמשת החושים. מישהו זוכר בטיבטית את ההגדרה? סוקסו רונגווה. סוקסו רונגווה, סוקי צני. מה שניתן להציג כצורה, זאת ההגדרה של צורה. או של גוף. למשל, אובייקט של העין. משהו שהעין רואה. אז המסבור הראשון, למשל, משהו שהעין תופסת. או חמשת החושים. עכשיו את הצורה אפשר לחלק, את המצבור הזה אפשר לחלק לשניים גם כן. צ'יסוק? צ'יסוק. אמרו צ'יסוק? ואחר כך יש? ננגיסוק. צ'יסוק? וננגיסוק. אז פה יש גם צ'י, וגם קודם היה לנו צ'י, אתם זוכרים? זה צ'י אחר, כותבים אחרת. שם היה סה למעלה ופה אין. אומרים אותו דבר. זה הקושי בטיבטי, צריך ללמוד כתיב ממש ברצינות, כי לא שומעים. אז צ'י פה זה חיצוני, אז צורה חיצונית, ונן זה פנימי, אז צורה פנימית. אז דברים פיזיים חיצוניים ודברים פיזיים פנימיים. למה הכוונה? אז צ'י סוק זה דברים שניתן לקלוט באמצעות חמשת החושים. אז זה הצורה החיצונית. הנה אובייקט, עין שבי קולטת אותו, אז זה צ'י עיסוק, זה אובייקט חיצוני. מה קורה עכשיו? העין קלטה, הידע הוא עבר לעצב הראייה, עצב הראייה הבן למוח, ומתוך זה אני יצרתי בפנים תמונה קטנה שמתאימה לדבר הזה, ואותה המוח שלי מזהה, ואומר, את. אז יש ננג עיסוק. יש את מה שהתודעה שלי תרגמה בשבילי מהאובייקט החיצוני. יש את האובייקט החיצוני, ויש מה שבאמצעות כוח הראייה, חוש הראייה, תרגמתי לעצמי. אז זה הננגיסות, זה האובייקט הפנימי. עכשיו, הם לא נכנסו לעצב והראייה וכל זה באבידאמה קושה. הם אמרו, יש האובייקט החיצוני, ויש מה שהעין, שהיא איבר החישה, עשה מזה. אז מה שאיבר הראייה עשה מהאובייקט החיצוני, זה האובייקט הפנימי. אז יש פה עניין של כאילו הדבר הפנימי זה משהו שאני כאילו יכולה לחוש באמצעות החוש. אם אין לי את חוש הראייה, אז אין את הייצוג הפנימי, אז יש רק את הדבר החיצוני. אז פה אנחנו נכנסים לשאלה של מה פנימי ומה חיצוני. אז הדוגמה שנתתי היא יחסית פשוטה, אבל אתם יכולים בקלות להסתבך, וזה יופי של דיבייטס. אז זה אומר שאני צריכה להיות מסוגלת לחוש את זה באמצעות אחד החושים, כדי שיהיה לי את הננגי סוג, את הפנימי. את הצורה הפנימית היא באה באמצעות החושים שלי, שקשור לתחושות שלי. אז בואו נראה. אז יש לי את הגוף שלי. הגוף שלי החיצוני, אולי זה שאתם יכולים לראות, ויש את זה שאני יכולה לחוש באמצעות נגיד חוש המישוש שלי. אצל הטיבטים הם לא אומרים חוש מישוש, הם אומרים חוש הגוף שלי. מה שאני יכולה עם הגוף שלי לחוות. אז מה ביחס לציפורניים שלי? אני לא יכולה לחוש אותם. אז מה, הם לא חלק מהגוף שלי? אתם נכנסים למקומות כאלה, בואו נראה. כשאני נושמת אוויר, אז האוויר הוא חיצוני ואני נושמת אותו פנימה, באיזה שלב הוא הופך לפנימי? מתי בדיוק הוא הפך מחיצוני לפנימי? האם הוא בכלל הפך לפנימי? האם הוא אי פעם היה חיצוני? האם הקיר הזה הוא מחוץ לי או לא? אני יכולה לראות אותו. עברי החישה שלי קולטים אותו, אז האם הוא פנימי או האם הוא חיצוני? שרו עם השאלה לרגע. כי השאלות הן לא טריוויאליות בכלל, כי הן הולכות ישר למי אני מגדירה כאני. מתי האוויר הזה שנשמתי הפך לחלק ממני? באיזה שלב? האם הוא אי פעם הפך לחלק ממני? חלק ממי הוא הפך? האם יש משהו אחר שהוא לא חלק ממני? האם הקיר, האם אתם חלק ממני או לא חלק ממני? כי אני קולטת אתכם בחושים שלי, לפחות בחושים שלי. אז אנחנו צריכים ללמוד טוב על חמשת המצבורים. למה אנחנו צריכים ללמוד על חמשת המצבורים? כבר ראינו שנכנסנו לקושיות לא פשוטות בכלל. כי אנחנו אומרים שלראות ריקות ישירות זה קודם כל לראות את הריקות שלי. התהליך של לראות את הריקות שלי מתבצע על ידי אנליזה. אני עושה אנליזה, אני מחפשת איפה אני. כדי להשתכנע שאני שאני חושבת שקיימת לא קיימת, אני שאני נאחזת בה וזו שנעלבת כשאומרים אידיוטית, כדי להשתכנע שזו מעולם לא הייתה, ואז להפסיק להיעלב סוף סוף, כדי שזה יקרה, אני צריכה להשתכנע שהיא לא קיימת. איך אני אשתכנע שהיא לא קיימת? אני צריכה לחפש אותה ולא למצוא אותה. זה החוויה של הריקוד. להגיע לחוויה פנימית, מודעות פנימית עמוקה שאין. כזאת שחשבתי שיש, אין. רק אז אפסיק אולי להיעלב. אחרי כמה זמן. אז בשביל זה אני צריכה להתחיל לחפש אותה. איפה אני אחפש אותה? אז אני צריכה להבין היטב את חמשת המצבורים שלי. להבין היטב ממה אני מורכבת. ולחפש בכל המקומות האלה. ואני חייבת לעשות את התרגיל בעצמי. זה כתוב בסוטרת הלב. כתוב שישב שם אבלוקית השוארה וראה שחמשת המצבורים ריקים מכל טבע משל עצמם. הוא ישב והסתכל, הוא חיפש את עצמו בכל חמשת המצבורים ולא מצא. לא מצא שום עצמיות שם. ורק אז אני אוכל להגיע למסקנה שאין אני. עכשיו, בשביל זה אני צריכה להיות בטוחה שחיפשתי בכל מקום. כי תמיד יכולים להגיד, אוקיי, סיפרה לנו חמישה מצבורים, זה משהו שעל הלוח או במחברת. לא, אתם צריכים לתרגם את זה לחוויה שלכם של מי אתם. ולהיות משוכנעים שכשאנחנו מדברים על חמשת המצבורים, זה כולל כל אספקט שלכם, כל אספקט ואספקט שאתם יכולים לחשוב על עצמכם. ואחר כך, במדיטציה, ללכת ולחפש איפה אני. וכמובן לא למצוא. אבל זה צריך להיות חווייתי בשבילכם. שאתם אמנם מחפשים ומשכנעים את עצמכם. אתם מההסתכלות שלכם, לא ממה שמישהו אומר. אתם מסתכלים ולא מוצאים, ורק אז יש אולי סיכוי שנוותר על האחיזה הזאת קצת. נוותר עליה קצת. אז זה הלימוד הזה. ויש גם הבדל בין התיאור האובייקטיבי של חמישה חלקים, חמישה מצבורים, שתכף ניכנס לשאר ארבעה, ובין מה שאתם מרגישים כשזה אתם. כי יש הרגשה של מי אני שהיא מאוד סובייקטיבית. אבל אם אני אתחיל לבחון אותה, כמו שלמשל בחנתי, מה עם האוויר? מה עם האוכל שאני אוכלת? מתי הוא הופך לחלק ממני? מה עם ההפרשות שאני מפרשה? מתי הן מפסיקות להיות חלק ממני? וכך הלאה. אז נראה שמה שאנחנו מרגישים באופן אינטואיטיבי, כי אני לאו דווקא עומד במבחן הבדיקה הזאת. אז זה טוב לראות את עצמנו ולראות שאנחנו אמנם אוסף של חמישה דברים, ואולי תספרו יותר ונראה שחלק מהם מונים הרבה יותר, ולחפש שם בצורה מדויקת, לחפש את עצמנו בצורה מדויקת. אנחנו גרנו בתוך הגוף הזה ובתוך המיינד הזה מאז ומתמיד. זאת אומרת, אולי היה לנו גוף אחר, אבל תמיד היה לנו גוף, ותמיד היה לנו מיינד. תמיד גרנו בתוך גוף ומיינד והתרגלנו לחשוב על הדברים האלה כעל אני. לא רק בגלגול הזה, מאז ומתמיד. איזה גוף שהיה לנו, איזה מיינד שהיה לנו, זה הגדרנו כאני. אתם רואים חיה, פולשים לתחום שלה, זה אני. יש לה אגו מאוד חזק, מאוד חזק. תמיד היה לנו, תמיד היה לנו. אז בגלל שכל כך התרגלנו, אנחנו מזדהים עם חמשת המצבורים. אנחנו חושבים שזה אני, ואם את זה מתקיפים, אז אני נעלבת. ופרק הראשון בבינה בקושה עושה את זה מאוד יפה, שהוא עושה את הפירוק הזה לחמישה גורמים, ומאפשר לנו לעשות את החיפוש. המורה שלנו בניו ג'רזי, למה ארט, לפני הרבה שנים עשה דוקטורט על הפילוסופיה של המדיאמיקה, ואחר כך הוא זרק אותו. הוא אמר, אז לא ידעתי מה שאני עושה. ויותר מאוחר, הרבה יותר מאוחר, הוא התחיל ללמד מדיאמיקה. לפני שיש לך איזשהו צ'אנס להבין מדיאמיקה, הוא אומר, את צריכה ללמוד כמה שנים את הנושא של חמשת המצבורים. כמה שנים, והוא כתב ספר שלם על זה. אוקיי, זה היה רק אגב. המצבור השני. המצבור השני, צורי פומפו. צורי פירושו תחושות. וכאן תחושות יכולות להיות פיזיות, או הן יכולות להיות מנטליות. בין פיזי, בין מנטלי, באופן כללי, הן מתחלקות לטובות, רעות וניטרליות. תחושה טובה, תחושה ניטרלית או תחושה רעה. ויש כאלה שמחלקים לפי ששת החושים, בבידה מהקושה יש שישה חושים, שזה החוש השישי, זה המיינד עצמו, מודעות למחשבה, כן, המודעות של מחשבה, אז זה גם חוש נחשב שם. אז אם יש לנו טוב, ניטרלי, רע, ויש לנו שישה חושים, אז יש לנו 18 ביחד, לפי הספירה הזאת. מה זה ההגדרה של צורה? אז אני אגיד לכם בעברית. צורה זה היכולת לחוות אובייקטים. או היכולת לחוות את התוכן של אובייקט. או היכולת לחוות טוב, רע או ניטרלי. לחוש טוב, רע ניטרלי. זה צורה. לפי האבידמה קושה, יש לנו מה שנקרא סם וסם ג'ום. אז סם ג'ום. סם זה מיינד באופן כללי. לפעמים משתמשים גם כמחשבה, אבל פה זה מיינד, תודעה. וסם ג'ום זה גורם מנטלי. מה ההבדל בין סם וסם ג'ום? סם זה מיינד עיקרי. זה תודעה עיקרית. זה ההכרה שלנו. וסם ג'ום זה הגורמים המנטליים שיושבים בתוך ההכרה שלנו. למשל, אהבה, למשל, כעס, למשל, יכולת הבחנה, למשל, הרגשה. כל אלה גורמים מנטליים. לזה קוראים גורמים מנטליים. לפי הבידה מהקושה יש לנו 51 גורמים מנטליים. הם סופרים 51 גורמים מנטליים, וצורה זה אחד מהם. זה מספר 2. התחושות זה אחד מהם. וסם זה ההכרה עצמה, זה המיינד הגדול, שבתוכו כל זה יושב. לפי אבידמה קושה, חלק מהסם ג'ונגים, הם תמיד נוכחים, הם תמיד נמצאים שם. גם אם מישהו נתן לנו נוקאוט והתעלפנו, חלק מהגורמים המנטליים תמיד פעילים, ואחרים לא תמיד פעילים. לא תמיד אנחנו כועסים, אז הכעס יכול להיות רדום. לא תמיד אנחנו אוהבים, האהבה יכולה להיות רדומה אולי. אבל התחושות תמיד שם. בצורה כזאת או אחרת, אנחנו לא מפסיקים להרגיש את פעם. בין אם זה פיזי, בין אם זה מנטלי. זאת אומרת, יכול להיות שאולי הגוף בנוקאוט, אבל משהו קורה. יש תחושה תמיד. גם אצל יצור הברדו יש צורה, אצל העובר יש צורה, כל הזמן יש צורה. וגם לבודה יש צורה. אז למה בודדו את הצורה? אם יש 51, ויש לנו 5 מצבורים, אחד מוקדש לצורה. לא לכולם הקדישו מצבור. בגלל שצורה מסבכת אותנו בחיים. צורה משמרת אותנו בסמסרה. צורה זה התחושות. אנחנו, כל דבר שקורה לנו, שאנחנו חווים, אנחנו מיד מקטלגים לנעים, לא נעים או ניטרלי. מיד אנחנו מקטלגים. זה לכשעצמו לא רע. הבעיה היא שאנחנו מיד מגיבים לזה. אם זה נעים, אני רוצה את זה אצלי. אם זה לא נעים, אני רוצה להיפטר מזה. ואני מוכנה לעשות הרבה בשביל זה. אני מוכנה לעבור עבירות בשביל זה. וזה למה בודדו את זה. כי זה גורם לנו להישאר בסמסר. אז האם אני צריכה להפסיק להרגיש נעים? או לשאוף להפסיק להרגיש נעים? לא, כל הקטע של הבודיזם זה להביא אותנו לאושר הנשגב של הבודה. אז אם אתם מרגישים נעים בדרך, אתם רוצים להגביר את זה. מה הבעיה?
הבעיה היא שאנחנו נאחזים בזה.
הבעיה שבשביל להשיג את הנעים הזה, או לשמר את הנעים הזה, אני מוכנה לעשות קרמה שלילית. זה כל כך נעים לי, את זה אני לא רוצה לאבד, אני מוכנה לעבור עבירה בשביל זה. כדי להשיג את האדם הזה, אני מוכנה להפריד בינו ובין בת זוגו, או כדי לשמור את זה לעצמי, אני מוכנה לשקר שקרים וכך הלאה. שם הבעיה. הבעיה היא לא שנעים או לא נעים. ופה אנחנו נכנסים לאי הבנה מאוד עמוקה שישנה בבודיזם עד היום. שאנשים מתרגמים אי האחיזה, או לוותר על אחיזה, שאנחנו צריכים ללמוד לוותר, לוותר בכלל על להרגיש נעים לא נעים. אז א', אי אפשר לבטל את זה, כי זה קורה כל הזמן, וב', זה לא המטרה של בודיזם. המטרה של בודיזם היא לא להפוך אותנו לתפוח אדמה שלא מרגיש כלום. לא, אנחנו רוצים ללמוד איך להרגיש עונג כל הזמן. אז זה מאוד חשוב. מה שזה כן אומר, זה שאם אנחנו רוצים להצליח בדרך הרוחנית, אנחנו צריכים ללמוד להפסיק לבצע קרמות שליליות כדי להשיג את שלנו. כי זה בדיוק מה שיקח מאיתנו את מה שאנחנו רוצים להשיג. אז זה היה המצבור השני. המצבור השלישי, אמרו דושה קיפונפו. דושה קיפונפו. פונפו, אתם יודעים, זה מצבור. דושה זה יכולת הבחנה. יכולת הבחנה או הבחנה. גם זה גורם מנטלי, גם זה אחד מ-51, וגם הוא קיבל מצבור משלו. שני אלה קיבלו מצבור משלם. כי גם דושה, יחד עם הצורה, מסבך אותנו. שני אלה מסבכים אותנו. כי מה עושה הדושה? הצורה אומר, יש תחושה, הדושה אומר, זה נעים. הדושה הולך ומזהה נעים. זה יכולת הבחנה, אני צריכה להיות מסוגלת להבחין. אני מרגישה או נעים. זה עושה לי נעים. ועכשיו אני הולכת ומנסה להשיג את זה לעצמי בדרכים אולי לא קשרות. שני אלה אנחנו צריכים להכיר היטב וללמוד לא להסתבך בגללם. גם זה הוא עושה, אבל מצד עצמו דושה הוא לא רע. אנחנו צריכים את היכולת להבחין, אחרת לא נוכל לתפקד בעולם. אני צריכה להבחין שפה יש במה, אחרת אני אפול, או אני לא אצליח לטפס עליה כמו שצריך. אז אנחנו צריכים יכולת הבחנה, אנחנו רק צריכים ללמוד לא להסתבך בגללם. זה היה מצבור 3, מצבור 4. אמרו דו-ג'י קיפונפו. ודו-ג'י קיפונפו, אנחנו מתרגמים שאר הגורמים. שאר הגורמים מלבד השניים שהפרדנו, 51 פחות 2. אז לפי אבידה מקושה יש פה 49 גורמים, דברים אחרים סופרים אחרת. זה דו-ג'י קיפונפו. זה היה 4, עכשיו 5. אמרו נמשה קיפונפו. נמשה קיפונפו. אז נמשה פירושו הכרה, מודעות או הכרה. איפה נמצאת ההכרה הזו? איפה היא נמצאת? במיינד. איפה נמצא המיינד? חשוב להבחין בין מיינד ומוח. הכוונה פה לא למוח, לא לחתיכת בשר. למה אנחנו לא כמו איזה עצם דומם, כמו אבן? מה ההבדל? מה ההבדל ביני ובין האבן? זה ההבדל, ההכרה. אז בטיבטית על היצורים אומרים סם צ'ן, בעלי סם, בעלי הכרה. צ'ן זה בעלי הכרה, סם צ'ן. באבידה מקושה אומרים שלמודעות יש 6 חלקים, 6 מודעויות, לפי החושים, לפי כל אחד מהחושים. יש מודעות שקשורה לראייה, יש מודעות שקשורה לשמיעה, וכך הלאה, עד למודעות של חשיבה, מודעות של מודעות, הם אומרים. מודעות של חשיבה. אז עד כאן הדיון ביול, באובייקטים. אז בכל אובייקט ואובייקט אמרנו,
יש אחד או יותר מהחמישה פונקפו.
כולל האובייקט הזה.
לא כל כך הבנתי מה ההבדל בין תודעה והכרה.
הכרה היא אחד המצבורים שבתוך התודעה. לתודעה יש את כל ארבעת המצבורים ללועד הראשון. הראשון היה מה שפיזי. כל ארבעת אחרים הם מצבורים שקשורים בתודעה, במיינד, הם מנטליים. אחד מהם זה הכרה, ואנחנו עוד מעט נפרט. אנחנו עוד מעט ניכנס להגדרות, אז אני חושבת שאני אענה לך עוד מעט.
שעל גבי המצבורים, זאת אומרת שהיכולת ההבחנה באה אחרי התחושות, נכון? עכשיו, אולי יכול להיות שגם באה לפני זה, אנחנו צריכים לזהות משהו לפני שאנחנו נרגיש אם הוא נעים או לא?
יש הבחנות שאתה עושה שהן לא קשורות לתחושות. אני מבחינה בין כיסא ובין שולחן, זה לאו דווקא קשור לנעים ולא נעים. הסדר הזה ביניהם הוא רלוונטי כשאנחנו מגיעים לדיון, איך אנחנו מסתבכים בסמסרה בגלל שני אלה. מעבר לזה, הסדר הוא לאו דווקא חשוב.
אוקיי, תודה.
תודה רבה.
האם כל האובייקטים הפיזיים קיימים מחוץ לתודעה שלי בלבד?
אז זאת שאלה טובה מאוד, אנחנו ניכנס אליה עוד רגע קצת יותר. מה תגיד המדיימיקה? האם הוא חיצוני לי או לא? בעצם אמרנו שכל מה שיש זה הדונצ'י, ואני רק מתבלבלת וחושבת שהם שם. אבל השלחתי אותו בחוץ, אז הוא בחוץ. זה הכל. זה לא אומר שהוא לא השלכה מתוך התמונות המנטליות שלי, כי הוא כן. אבל השלחתי אותו בחוץ, ולכן אני יכולה לדבר עליו כאל משהו חיצוני. וככה כל דבר שקיים, חיצוני או פנימי, מה שלא יהיה בעולמי, אני משליחה דברים באופן מסוים, ולכן במציאות שלי הם ככה. הם לא כך מצד עצמם, אבל הם כך קיימים במציאות שלי. יולצ'ן. יולצ'ן זה הסובייקט. ההגדרה של יולצ'ן, רנג יולה ג'וקפה צ'ו.
יולצ'ן גיצני.
ההגדרה של יולצ'ן, ההגדרה של סובייקט היא, רנג יולה ג'וקפה צ'ו, אמרו. צ'ו מה זה? דרמה או תופעה או דבר?
כאן זה במשמעות של משהו שקיים.
יול? אובייקט. רנג זה של עצמו. רנג יולה זה באובייקט של עצמו. ג'ופה זה engaged באנגלית. בעברית נגיד מעורב או עסוק.
או מחזיק.
אז מה זה הגדרה של סובייקט? זה דבר קיים שעסוק באובייקט שלו, או ש...
מחזיק את האובייקט שלו, או גם נושא את האובייקט שלו.
אני עושה איתך עכשיו דיבל. הבא ניקח את כל הדברים המשתנים. אין שום חלוקה ביניהם.
צ'י צ'יר, תני לי סיבה.
משום שיש רק סוג אחד של דברים משתנים.
תמה דרופ, לא נכון.
אז אתה רוצה להגיד לי שיש חלוקה בין דברים משתנים?
דה, נכון.
זאת אומרת שיש יותר מסוג אחד של דברים משתנים?
דה, נכון.
בבקשה, תגיד לי.
יש דברים שהם משתנים שהם פיזיים, יש דברים שהם משתנים שהם מנטליים, ויש דברים שהם משתנים שהם לא זה ולא זה.
אוקיי, תודה רבה. אז זאת אומרת ש...
נראה ש...
יש סובייקטים שהם פיזיים, יש סובייקטים שהם מנטליים, ויש סובייקטים שהם לא זה ולא זה.
לפני שנבדוק זאת, ניתן את שמותיהם בטיבטית וגם כמה דוגמאות. סובייקטים שהם מנטליים בטיבטית יהיה שפר גיורפה יולצ'ן. שפה זה משהו מנטלי. שפר גיורפה יולצ'ן, סובייקט שהוא מנטלי. לדוגמה, טרק דוק. טרק דוק פירושו קנאה. אז כאן הסובייקט הוא המצב המנטלי של קנאה. מהו האובייקט? האדם שבו אנו מתקנאים. משהו פיזי שמתפקד כנושא, בטיבטית, סוקסוג יורפי יולצ'ן. סוקסוג יורפי יולצ'ן, סובייקט שהוא פיזי. לדוגמה, מיקי וואנפו. מיקי וואנפו הוא חוש הראייה. למשל, הרשתית של העין קולטת קרני אור, אז הסובייקט הוא העין או הרשתית של העין, והאובייקט הוא העצם שהיא קולטת. דבר שאינו פיזי וגם לא מנטלי שמתפקד כנושא, בטיבטית. דנמין דוג'ה דוגיורפה יולצ'ן. דנמין דוג'ה דוגיורפה יולצ'ן זהו סובייקט שהוא לא פיזי ולא מנטלי. לדוגמה.
תנו לי דוגמה של סובייקט, משהו שהוא לא פיזי ולא מנטלי. למשל, אדם.
בטיבטית, קנגסק.
אדם הוא לא פיזי ולא מנטלי. זה מושג. דורית. דורית היא לא דבר פיזי ולא מנטלי. כל מושג הוא כזה. אז דורית היא לא פיזית ולא מנטלית. אז האם היא יכולה להיות סובייקט? האם היא יכולה להיות סובייקט? היא יכולה למשל להחליט לעשות קניות, נכון? ואז היא קונה, זה האובייקטים שלה. אז דורית, זה נראה שהיא יכולה להיות סובייקט. אז דורית, שהיא מושג, שהיא לא דבר פיזי ולא מנטלי, שהיא איזה תווית שהדבקנו לאוסף של חלקים פיזיים ומנטליים, היא יכולה ללכת לעשות קניות, והקניות יהיו האובייקטים שלה. מה עם הגוף של דורית? האם הגוף של דורית יכול להיות סובייקט? יולצ'ן, האם הוא יכול להיות יולצ'ן? היא יכולה למשל לחוש אובייקטים, היא יכולה לחוש משהו ביד. בוודאי התודעה של דורית יכולה להיות סובייקט ויכולה להחזיק אובייקטים בתודעה שלה, נכון? אז זה יוצא שמכל שלוש החלוקות של הדברים המשתנים יכולים להיות סובייקטים, האומנם. אז בואו נראה, בואו נבחן את זה. האם זה נכון? בואו נסתכל בהגדרה. ההגדרה של יולצ'ן אומרת, רנג יולה ג'וקפי צ'ר. אז סובייקט הוא עסוק באובייקט שלו, בדבר הזה הקיים שהוא האובייקט שלו, נכון? שימו לב, צריך לזהר. זה דבר צריך להיות קיים. מה זה דבר קיים? זוכרים? שיעור מספר אחד. נתפס על ידי תפיסה תקפה. האם לגוף של דורית יש תפיסה תקפה?
כן, אני מרגיש כן. זה המים שלי, אבל זה הגוף עצמו.
הגוף של דורית לא יכול לתפוס דברים
בתפיסה תקפה.
רק המים שלה יכול לתפוס דברים
בתפיסה תקפה. זה נכון שבהגדרה של אובייקט אמרנו שמספיק שמישהו יתפוס אותו בתפיסה תקפה וזו לא חייבת להיות דורית. אבל זה חייב להיות מיינד, כי רק מיינד יכול לתפוס משהו.
אז הגוף של דורית אין לו עכשיו תפיסה תקפה של האקט. האקט הוא לא אובייקט בשביל הגוף שלה. הוא לא אובייקט קיים בשביל הגוף שלה, כי הגוף שלה לא יכול לתפוס אותו בצורה תקפה, רק המיינד יכול. דבר שהוא פיזי, או דבר שהוא לא פיזי ולא מנטלי, כמו מושג, אין לו צמח. בשביל המושג דורית, הקניות הן לא דבר שקיים, כי אין לה צמח שלהם.
אני רוצה לראות שהבנתי נכון. אז בעצם התחלנו את הדיון בזה, שהסובייקט הוא מנטלי, הוא פיזי, ואף אחד מהם?
התחלנו בחלוקה של כל הדברים המשתנים. לדברים מנטליים, פיזיים, וכאלה שהם לא זה ולא זה, ועל זה הסכמנו. עכשיו אמרנו, בואו נבדוק האם כל אחד מהדברים האלה יכול להיות סובייקט. ואז אמרנו, נראה לכאורה שכן.
ואף נתנו את המינוח הנומינלי, הטיבטי, ודוגמאות, לכאורה, של סובייקטים משלושת הסוגים.
אבל כשהסתכלנו ביתר דיוק, ראינו
שהאובייקט, היול של היול צ'ן,
צריך להיות דבר קיים.
כלומר, צריך להתאפס על ידי תפיסה תקפה.
הוא לא יכול להיות דבר קיים, אלא לסובייקט שהוא מנטלי. כי רק לסובייקט מנטלי יכולה להיות צמח. יכולה להיות תפיסה תקפה. לא כל מגע הוא מגע בין סובייקט ואובייקט. אם אבן נוגעת באבן, זה לא שאחת מהם היא סובייקט שקולט את האובייקט, כי אין שם המיינד שקולט את האובייקט. אז בקיצור, סובייקט הוא דבר מנטלי, הוא תמיד דבר מנטלי. הוא תמיד מיינד שתופס משהו. זה ה-bottom line של הדיון שלנו. אבל ניקח עץ. העץ הוא סובייקט, מכיוון שכשבא הלילה, העלים שלו מתקפלים קצת. בחושך העלים מתקפלים. מסכימים או לא? אתם צריכים לענות לי, דו, תעמדו, קיימא מג'ום. קיימא מג'ום. אז אתם לא מסכימים.
שהנימוק שנתתי מוכיח שהעץ הוא סובייקט.
זאת אומרת שאתם אומרים לי
שזה לא בהכרח נכון שהעץ הוא סובייקט.
בבודיזם אנחנו אומרים שלצמחים אין מיינד. שאין להם מיינד שמעורב עם האובייקט. זה לא שהם לא מרגישים בדיוק, אבל אין להם מיינד שקולט אובייקט ותופס אובייקט ומעורב עם האובייקט. במובן הזה לא.
אין ספק שיש כאן דקויות הראויות לבחינה נוספת. זה קורה לא מעט בחומר הזה, ואתם מוזמנים לנצל את ההפסקה ולהמשיך את הדיון.
בשוט לארבע בחמה ולבנה ידויה אם של כל חסד במלאתה בליבי ירחנה ולהגישנה סיגן של אתנתיה כגן של אתנת הערה עומיתנו וכך תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוהה.